עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום ידידיה.
שלום סיוון, שלום ליואב אונגר והגר קרני האורחים ולמוטי זדה הטכנאי. זה היה שבוע קצת שאצלי, לפחות באופן אישי, לא עקבתי אחרייך בעניין הזה, אבל סרטונים. המון סרטונים משני סוגים עיקריים. אחד, בחירות, קמפיין, שמאל חזק, ימין חלש, או להפך,
סליחה.
אוקיי, כל אחד תלוי מאיפה, תלוי מי עשה את הסרטון. זה סוג אחד של סרטונים, והסוג השני זה הסרטונים של המפלים שפתאום נהיים, של השיטפונות.
וואי.
איך ברגע אחד, את מכירה את זה, כולל התדריך של הציידי שיטפונות, אלה שמחכים שם לשיטפון.
ציידי סרטוני שיטפונות.
כן, והם אומרים, הנה זה מגיע, וכבר יש כמה סרטונים, קודם כל יש כמה שפות שאומרים לך, יש התלהבות בעברית, יש באנגלית, יש ביידיש כבר מישהו שלח לי. ואומרים גם את התאריך בסרטון, שתדע שזה לא משהו משנה שעברה, זה תעשייה שלמה, והיא קצת שונה, את יודעת, זה...
לא קצת, זה אולי הכי סותר שיש.
סוגות לחלוטין באמת שונות, בין משהו כאילו מהונדס, מטקסט הנכון, המילים הנכונות, הספין הנכון, לקהל הנכון, את יודעת, גם בתוך המפלגות עצמם, יש סרטון שהוא מיועד לאלה שעכשיו מתלבטים, הם... באמת, הם לא ליכודניקים אמיתיים, אבל הם בעבר הצביעו ליכוד, אתה רואה תמיד את ה...
כן, את הבריף, את ה...
כן, מה זה בא לשכנע אותך? וזה מצד אחד, מצד שני, באמת השיטפונות האלה, שפתאום זה איתני טבע, ובאמת מעורר...
טבעי תרתי משמע, שום קופירייטר, כאילו שום קופירייטר ושום...
תשמעי, את יודעת...
אין סרטון, אתה יודע, נחל זה, עונה לנחל זה בסרטון, ותוקף אותו בסרטון יותר טוב.
אתה זה רק זרזיף קטן. אבל באמת, כשאתה מול איתני הטבע, וזה באמת הכי קרוב שאני יכול לעמוד מול איתני הטבע, זה נהדר, לא לצאת, לא להזיע, לא שמש.
זה להירטב, הפוך.
כן, לא להירטב, נכון. ואתה באמת רואה את זה בסלולרי, וזה נותן לך משהו מהחוויה, איך זה מגיע, וצחיח, ופתאום, זאת אומרת, איך זה צחיח, ואז לאט לאט זרם, ופתאום אתה אומר, רגע, בניאס נולד, כאילו, זה פשוט דבר... דבר מדהים ומעורר מחשבה ומעניין. את יודעת שקראתי איזה מישהו שאומר, לא זוכר מי זה אמר, אבל למה שוויץ, זה אתר כזה פופולרי כל השנים, כן? שנות דור, למה אנשים נופשים, אנחנו קוראים לנפוש בארץ ישראל ועדיף בבית בכלל, בספה, במסגן, אבל גם מי שרוצה לצאת, יש לנו ארץ יפה ומקסימה והכל, אבל אלה שנוסעים לחוץ לארץ, אז זה תמיד אלפים, איתני טבע, נכון? שם, בדרך כלל, זה המקומות הפופולריים שאנשים נופשים בעולם. אז ההסבר אומר, כאילו...
לא יודעת, אני חשבתי טורקיה, אבל אוקיי, תמשיך.
אוקיי, אז כשמי שכתב את זה, זה היה...
בפסטורליה, כן.
אז מה הסיבה? בגלל שיש נוף יפה? כאילו, בסדר, אז יש נוף יפה? לא, אני אוהב יותר נוף של מגדלים במנהטן, נגיד. אבל לא, כשאתה נמצא בשוויץ, הנוף שלך הוא הטבע. הוא כאילו משהו שהוא בליט, הוא עם הכי פחות התערבות של אנשים. נכון? זה נוצר, זה נברא, וזה עוזר לך קצת לשחרר. תראה, העולם פה, הנה, הוא...
ללא מגע יד אדם.
זה קורה גם בלעדיך, אז אולי אתה יכול לנוח שבוע, או, זאת אומרת, אם האלפים נוצרו, מה, אני יוצא מדי רוחניקי, תגידי. אם האלפים ככה נבנו, והם כל כך יפים ו...
ומסתדרים בלי המאמץ שלך.
כן, אז גם בעבודה שלך, כשתחזור אחר כך מהחופשה, תיקח את זה בקלות.
אני הרגשתי את זה דווקא ביד אפילו זול יותר, אוקראינה. אתה זוכר, היינו פעם באומן, לפני המון המון שנים, ובמסע אתה מרגיש לפני 200 שנה באמת. כלומר, אתה באיזה מעשייה חסידית, יוצאות שמה, איך אומרים ברבים, עיקר, בלשון נקבה רבים, עיקריות, עיקריות, לא מנות עיקריות, עיקריות באלף ובקף, יוצאות עיקריות אוקראיניות,
בבושקות.
מה זה בבושקות? יוצאות עם הסינר והמטפחת, הן יוצאות עם הקלשון, כמעט הייתי אומרת, לבאר, ובאמת שואבות מים, ודשא שם, כל הסבים שוטים ויבליות כאלה לא מטופלות, ומיוצאות עם הכלב.
הסבים שוטים לא כדימוי.
כן, כן.
ותפוח רקוב אחד בסלסילה שלמה.
כן, ממש לא. ממש כאילו, אתה מרגיש לפני 200 שנה שהעולם וואי, ככה זה, עיירה יהודית, כאילו של סבתא, של סבתא, ככה, ככה זה היה. טוב, הפלגנו, כנראה הטבע הוא באמת גם תשובה, אתה יודע, לכל הקמפיינים המהונדסים של השבוע, ויצא לי להקשיב, להיות נוכחת בכמה פאנלים, זה עידן הפאנלים, באמת, בתיכונים, במתנסים, בעיריות, באוניברסיטאות, ויש משהו שאני רוצה, ברשותך, לתקוף אותו, כי...
את רוצה לתקוף משהו? בבקשה, באמת?
התעוררת.
וואו.
לא, אל תדאג, זה יהיה קונסנסוס, זה יהיה משהו זה.
לא, בטח תתקפים משני הצדדים.
או, בדיוק, כן, אל תדאג.
מצוין. איזה צעד את מתחילה?
רגע, שנייה, תקשיב, לא, זה באמת נוגע לכולנו. זאת בעיה, כי זה משפטים שלפעמים אומרים גם לי, ואני לא יודעת איך להגיב. למשל, טוב, נמצא פה, אני אתן איזה כותרת, קוראים לזה פוליטיקת הזהויות. כלומר, העובדה שצריך ייצוג לכל המגזרים, שלכאורה היא הגיונית, היא נכונה, אבל היא מתהפכת עלינו, הגולם קם על יוצרו, הזהות קם על יוצרה. אני ראיתי ידיעה באחד האתרים, בנט פישל או משהו כזה, כי הוא לא מינה דרוזי. עכשיו, כאילו הוא שכח את הדרוזים, הוא אמר, חוק הלאום, אכן הוא הדרוזים. עכשיו, אני לא מבינה, המטרה היא להביא דרוזי. דרוזי מכוער, דרוזי יפה, דרוזי טיפש, דרוזי חכם, דרוזי ימני, דרוזי שמאלני, שיהיה דרוזי, כאילו, לאתר את הרשימה בדרוזי. והייתי בפורום אחר שבו אמר, הנה, וזה נורא חשוב שיש המון צעירים. למה, מי אמר? מה זה צעיר? יש צעירים מוכשרים ויש צעירים על הפנים, אולי זקנים, אולי ותיקים. ספירה של נשים, נגיד, בלי להגיד האם היא אישה מוכשרת, או בכלל, האם היא אישה שמאלנית או ימנית. יש עוד דעות בעולם הזה. לא, יש לנו אישה. עכשיו, זה קצת, כל מיני פרצופים, אתה מבין, שבעצם, אם היה להם צבע, אני לא יודעת איך הם לא נעלבים, אם היה להם צבע אור אחר, או אם אדם, סליחה, לא היה נחה, או הוא היה נולד בארץ אחרת, נגיד שאימא שלו, נגיד הוא עולה מאיפשהו, אבל אימא שלו הייתה עולה איתו בחודש שיעי, והוא כבר היה נולד פה. אתה מבין? כלומר, כל מיני אידיאולוגיות כאלה, ויש לנו גם חרדית ברשימה. מה היא חושבת? מה זה חרדית? מה החרדית? היא טובה, היא לא טובה. יש איזה משהו שבעצם זה עושה את זה נורא שטיבל, שטטל, אולי כמו אותה עיירות באוקראינה. כאילו, כל אחד דואג בסוף, לציבור שלו, נגיד, יוצא...
חלחוז הקטן שלו.
הנה, הבאנו אתיופי. עכשיו בוא תגיד לי, אני, אולי אני אדאג לאתיופי, שוב, יותר משאותו אתיופי.
מזה אני, את?
כן, אומרים לי, הנה, את אישה, או את דתייה. והנה, הבאנו אתיופי, והוא גם צעיר, כן? אז בכלל, הוא על שתי משבצות. מה אותו יוצא אתיופי, ידאג לאתיופים? ואני רוצה לשאול שאלה יותר כללית. מה האינטרס האתיופי? כלומר, האם האינטרס הוא יותר סיוע, או אולי הפוך, תוכניות כאלה או תוכניות אחרות? יש עניין מאוד קריטי על העלאת מי שעדיין באתיופיה, שיש על זה פולמוס שלם, האם בעצם בשיטה הנוכחית, אנחנו לא נעלה בסוף את כל אתיופיה לישראל, אם ימשיכו את המנגנון הנוכחי.
אתיופיה תיסגר.
בדיוק, כן. עכשיו, ויש דעות בתוך העדה, בתוך העולים, דעות שונות ומשונות כאן, אתה מבין? אם מישהו לקוי שמיעה, אתה יודע, אני יכולה להעריך מסלול שהוא עשה בחייו, אם הוא התמודד וכו', אבל מה זה בעצם אומר? שהבאת האדם לקוי שמיעה, רוסי מחמד, פריפריה מחמד, אפילו אמרו לי באיזה מקום, טוב, יש שם רק פריפריה מהדרום, אבל לא מהצפון, כלומר, אין מהגליל, אין נציג לגולן וכו'. עכשיו, אם אתה הולך בעצם לשורשים של העניין הזה, כולנו פרזנטורים, אתה מבין? עכשיו, העבודה היומיומית בכנסת, היא לא דוגמנות של אתה יודע, אני נציג זה וזה.
זה לא טקס מסועות גם. לא אני בשם זה ואתה, כאילו יש לנו ז'אנרים ונכון.
אגב, בטקס המסועות ככה זה עובד. הם יושבים ובאמת אומרים, רגע, אין צעי, אין חייל ואין דתי, אין מתנחל, אין קיבוצניק, אין שמאלני, הנה, הרבבנו, מצאנו ערבי מחמד וזה מחמד, הנה, יש לנו כאן 12, תעלה המחמד, תעלה המסוע. אבל בוא נעמה, השתגענו לגמרי. א', האם הבן אדם מוכשר, ב', מה דעותיו, וג', זה יהיה באמת נחמד לתת ייצוג למגזרים השונים. נראה לי שזאת צריכה להיות המשוואה ולא להפך. ובסוף, אחרי כל פוליטיקת הזהויות, זה נורא מצחיק. עומדים הרמה של גברים אשכנזים בני 70 בראשות הליכוד, או בראשות, או שלושה רמטכ"לים ביחד בראשות כחול לבן. כך שזה עוד יותר מעליב, כי זה בעצם מראה כמה זה קישוטים כל אלה. כמה הם המשוריינים של העשיריות השניות והשלישיות.
בעצם מי שמדליק את המשואה זה ראש המפלגה.
מי שקובע מי ידליק זה בסוף, בדיוק, אנשים מפרופיל מאוד מאוד, בסוף מאוד מאוד דומה. אז מה עשינו?
טוב, שיר ראשון. את רוצה שיר על פוליטיקת הזהויות, או אופציה ב', שיר על, זוכרת שהתחלנו, דיברנו קודם על הנחלים.
כן. אז... נחלים.
איך ידעת? הסתכלת, סימנתי לך עם היופי, בחרת נכון, מצוין. זה שיר של, של זמר, של יוצר חדש, קוראים לו נפתלי קמפה. את יודעת מה, אולי זה מתחבר לי, זה מתחבר לי פעמיים לנחלים. קודם כל המילים הם של שלמה המלך, הוא לקח את קהלת, קמפה, המלחין, את אחד הפסוקים הראשונים בקהלת, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אחרי זה דילג על כל ספר קהלת, אני חושב שזה 12 פרקים, עד לסוף הפרק, לסוף הספר, וזה מסתיים בסוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז הוא חיבר את שני הפסוקים האלה ועשה מזה שיר מאוד יפה על, על נחלים שהולכים לים. זה מתחבר לי, אבל לא רק בגלל המילים, אלא אם אמרתי לך על הסרטונים, שאתה רואה משהו שמתחיל כאיזה כילוח כן. דק והופך למפל, אז אני קצת מרגיש את זה עם הקמפה הזה. זה בחור צעיר ויחסית אלמוני, שהוציא אלבום ראשון, ווואו, זה ממש נהיה כמו המפל הזה. פתאום כולם שרים את זה, שומעים את זה, ואנחנו נשמע עכשיו ביצוע בהופעה חיה של השיר מתוך, מתוך האלבום שיצא רק לפני רגע, כולם כבר תשמעי שרים, וטוב, יודעים את המילים, זה לא חוכמה, כי הם מכירים את זה מספר קהלת, אבל שרים גם את המנגינה, אז הנה, נפתלי קמפה.
סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמו כי זה כל אדם סוף דבר הכל נשמע ואת מצוותיו שמו כי זה כל כל הנחלים כל הנחלים הולכים לים והים איננו מלא והים
Thank you.
נפתלי קמפה, בהופעה חיה, על הנחלים שהולכים לים.
ועל הים שאיננו מלא. טוב, עכשיו לכתבה, לכתבה הכי חשובה שפורסמה בימים אלה, והיא לא עוסקת לא בחבירות ולא בגושים ולא בקואליציה ואפילו לא בחקירות, וגם לא בפסילה של מועמדים לכנסת. שימי לב לכותרת, 5 יחידות מתמטיקה, סימן שאלה, מה שמפתח ילדים זה שיעורי אמפתיה. זאת הכותרת, והנה הדברים שכותבת בעיתון הארץ, שירה קדרי עובדיה. התינוקת נעמי מגיעה לכיתה, היא בת 7 חודשים, הוא כבר הספיקה לבקר בכיתה ד' בבית הספר, בטורונטו, כמה וכמה פעמים. אמא של נעמי מחזיקה אותה כשפניה מופנות קדימה, ועוברת בין התלמידים. בינתיים הם שרים לה, שלום לך התינוקת נעמי, איך את מרגישה היום? אחר כך הם מתיישבים סביב משטח חב"ד, שעליו יושבת נעמי, ומתחילים לשוחח. מישהו מאיר שבפעם הקודמת, שבה נעמי ביקרה בכיתה לפני כחודש, היא עדיין לא הצליחה לתפוס כדור שהתגלגל לכיוונה, והנה עכשיו היא מצליחה. אחת הילדות אומרת, תינוקות הם קטנים ועדינים, צריך להתנהג אליהם בעדינות. כעבור 40 דקות השיעור מסתיים, נעמי ואימה הולכות הביתה, והילדים ממשיכים ללמוד כרגיל עד למפגש הבא. המפגש הזה הוא תיעוד מצולם של אחד מאין ספור מפגשים שהתקיימו לאורך השנים במסגרת תוכנית שנקראת שורשי האמפתיה. הרעיון מהפכני הוא פשוט בעת ובעונה אחת. תוכנית לימודים המתפרסת על פני 9 חודשים, שבמסגרתם תינוק והורה מגיעים לבקר מדי חודש בכיתה בבית הספר. בשיעור השבועי, בין מפגש למפגש, הילדים משוחחים על התינוק ובעקיפין גם על עצמם. מה עושים כשמישהו עצוב בסביבה? איך צריך להתייחס למישהו בעמדה פגיעה יותר משלנו? לקראת המפגש האחרון, הילדים מכינים עץ משאלות ועליו פתקים ממיחולים לעולל. שיהיו לך חברים, שאבא ואמא יאהבו אותך, שתמיד תהיה שמח. קורא חד עין יבחין שהאיחולים מיועדים לילדים שכתבו אותם לא פחות משהם מיועדים לתינוק. למיזם של גורדון שפועל כיום בכמה מוקדים בצפון אמריקה ובמדינות אחדות באירופה יש 2 מטרות עיקריות. בטווח הרחוק הוא מבקש להפוך את הילדים של היום למבוגרים אחראים ואכפתיים יותר. בטווח הקצר הוא מבקש לשפר את האווירה בבית הספר ולהפחית תופעות של בריונות ואלימות בכיתה. המיזם החלוצי הזה הוא חלק מרשת הולכת ומתפתחת של יוזמות, של תוכניות לימוד ושל מחקרים שמבקשים לפצח את הסוגיה המורכבת ביותר בחינוך במאה ה-21. כיצד מלמדים את ילדי דור המסכים מיומנויות כמו אמפתיה וחברות, איך מחנכים לשיתוף פעולה בין אישי, וכיצד גורמים לילדי דור הזד להפסיק לספור לייקים באינסטגרם, ולהתחיל להרגיש טוב עם עצמם ולהיטיב עם סביבתם. את יודעת שזה מדהים. מצד אחד, איזה יופי, איזה רגישות, ומצד שני מגיע איזה הורה פעם בחודש עם תינוק, כאילו זה, לא יודע, פינת ליטוף של, של צווים.
צ'יוואווה,
כן. כי בבית הרי אין לכם את זה. כאילו, מה עם החיים עצמם בתוך הבית, המשפחה, אתה עושה שיעורי בית, אח הקטן שלך עולה עליך, שלא לדבר על זה שאתה מכין שיעורי בית לאח הקטן או לתינוק. לא, זה כנראה בסביבה הסטרילית שהם חיים, אין להם בדיוק. אז מגיע פעם בחודש, טוב, לפחות זה. בזמן מדהים, שמשרד...
מדהים. לא, תחשוב על זה שפעם היו אומרים לילד, עזוב רגע את הילדים, אחי, משפחה, תפסיק להשתלל עם האחים. כנס לכיתה, תלמד חשבון. היום הפוך, בוצא רגע מהמסך, כנס לכיתה, תראה תינוק.
זה נכון, זה מדהים וזה מדהים. וכאן היא עוברת בעצם אלינו, בזמן שמשרד החינוך בישראל מתגושש בנוגע למבחני המיצב, ומתמקד ביעדים של... מצוינות מתמטית, מדינות מובילות בעולם מנווטות את ספינת החינוך שלהן בכיוונים אחרים לגמרי. דוח של ה-OECD שפורסם בשנה שעברה, חינוך 2030, אני חושב שאומרים היום 2030, נכון? Okay. כשמדברים על החזון של שנת 2030, מציג כיעדים עיקריים פיתוח מיומנויות כמו ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות, אמפתיה, יכולת הקשבה, שיתוף פעולה, יצירתיות וגמישות. הדור הבא, כך נכתב בדברי ההקדמה לדוח, התמודד בבגרותו עם עתיד בלתי צפוי, מורכב ומבולבל. את כל זה הוא יעשה בעולם שמשאביו הולכים ומתקלים. במילים אחרות, אין ממש טעם להשקיע בידע, כי הוא ממילא יתיישן עד שבני השש ובני השבע יגיעו לשוק העבודה. כלומר, מה, אתה מלמד עכשיו את הילד שלך מה לתכנת, אבל התכנות אז כאילו הנכד של הרובוט שאתה מתכנת עכשיו, יתכנת את ה... כאילו, מה יצא לך מה...
אז דרך ארץ קדמה לתכנות. כלומר, עדיף לחנך אותם לאמפתיה.
כן, ואת זה הם בוודאי יצטרכו. זאת אומרת, לא, יכול להיות שבאמת התכנות כפי שלומדים אותו היום, אתה יודע, אני מדבר על מושגים שאני לא באמת מבין בהם, אבל יכול להיות שזה בסיס למשהו שיהיה אז, ובכלל, כל לימוד הוא טוב, זה עדיף מאשר, לא יודע מה. אבל מה שוודאי יצטרכו בשנות 20-30 ו-20-50 ו-20-120,
זה אנושיות.
כן. מדברים על מילת מפתח, בדוח הזה שקוראים לה, זה בעצם שתי מילים, well-being. בתרגום מילולים, אז זה להיות שלם, להיות...
רווחה, רווחה קיומית, קיום של רווחה.
אז בכל מקרה, עד שאת בוחרת את המילים, האקדמיה כבר המציאה לזה מילה אחת, והיא קוראת לזה שלומות. איזה שילוב של שלום לא יודע, מין רווחה כזאת, וזה מה שאמור לעניין אותנו, אז אם המילה מוצלחת או לא, אבל דור העתיד בעצם יצטרך הרבה יותר את העניין הזה, הנפשי, את השלמות הזאת, מאשר מקצוע כזה או אחר. עכשיו, מי שבמידה רבה דוחפת את התחום הזה, והיא צריכה להכניס אותו במדינות שונות למערכת החינוך, היא פרופסור ששמה קימברלי שונר טרייכל. האקדמיה עדיין לא תרגמה את השם הזה למילה אחת בעברית, אבל היא פסיכולוגית התפתחותית, והיא אומרת שזה מה שצריך לעשות. אגב, המחקר שלה, זה לא רק מחקר, אלא היישום שלו התחיל בעקבות מקרה של אלימות מאוד קשה בבתי ספר באזור שבו היא חיה, ובעקבות ההצלחה שלה, היא מסתובבת בעולם, היא הגיעה גם לכאן, והיא מדברת, מספרת על שאלון עושר. הילדים מבקשים מהם לדווח על מעשי נדיבות באופן סדיר, ואז ילדים אומרים, נתתי לאמא חיבוק, כי היה לה יום קשה בעבודה. לא יודע למה אי אפשר סתם לחבק את האמא, אבל זאת הנדיבות, או עזרתי לנקות את הרצפה, או נתתי לחבר משהו מהאוכל שלי. ואחרי 4 שבועות של מחקר כזה, הילדים התבקשו למלא שוב לא את השאלון של את אותו שאלון עושר, ואומרת אותה חוקרת, התברר שאצל כל הילדים בכל הקבוצות השתפר מדד העושר בעקבות הנתינה הזאת למשפחה, להורים, לחברים. היא אפילו דיברה על שיפור מדדים בריאותיים בעקבות אמפתיה ונדיבות. בחודש שעבר כאמור הגיע לארץ לכנס של ועדה במשרד החינוך כאן אצלנו שעוסק בעניין הזה, והיא אמרה פה בביקור כאן, בעבר חשבנו שהמוח הוא דבר מקובל למדי, אבל היום אנחנו יודעים שהמוח הוא גמיש, שאפשר ללמד מיומנויות כמו חמלה ונדיבות ולפתח אותן. אפשר להתחיל גם לפני שיש רפורמה שלמה, למשל, צריך לשאול את הילדים כל הזמן, זאת אומרת, לפני שזה כבר נכנס למערכת החינוך, וזה חלק מתוכנית הלימודים, אפשר לשאול אותם איך חוויתם את הלימודים, את המשימה שנתנו לכם, מה צריך לשפר, איך אתם מרגישים לגבי זה. אנחנו המבוגרים צריכים לתת מקום לחוויה של הילדים, לא רק הידע חשוב, גם החוויה צריך להקשיב ולתת מקום לתחושות שלהם. עכשיו מעניין, אצלה, ובזה נסיים, במעבדה שלה...
אם אתה רוצה שאני אמשיך לחוש אמפתיה כלפיך,
היא אומרת ש... טוב, הילדים אולי יתנו לה חיבוק, כי היה לך יום מאוד קשה בעבודה. היא אומרת שאצלה יש לה במעבדה, מדי פעם היא מכנסת, מועצת תלמידים. זה קבוצה של ילדים או בני נוער, שמשתפת אותם בנושאים שמעסיקים ילדים בגיל שלהם. והיא מספרת, דיברנו לאחרונה עם קבוצת ילדים, בכיתה ו', הנושא העיקרי שעלה בשיחה הוא החשש שהם יאכזבו את ההורים שלהם, וגם לחץ חברתי, למשל, מזה שהם לא יקבלו מספיק לייקים באינסטגרם. וכששאלנו אותם, הפרופסורית והצוות שלה, מה עוזר להם ומה משמח אותם, הם לא דיברו על שום דבר חומרי. הם דיברו על כך שהם רוצים שההורים יקשיבו להם ויהיו איתם. הם ממש משוועים לתשומת הלב של ההורים. הילדים של היום לחוצים יותר, והמחקר מצביע על הרבה מקרים של קשיים נפשיים אצל ילדים. העולם של היום הוא, עם כל ההתפתחות הטכנולוגית, הוא יותר מלחיץ מהעולם של פעם, כך היא קובעת.
טוב, נדמה לי שישראל היא עדיין, ברוך השם, חברה יותר, אני לא יודעת, קהילתית, משפחתית, חמולאית, כן? לא, גם לא במגזר הבדואי. גיל, מה זה חמולה? אתה יודע, יותר לא צריך להביא תינוקות לכיתות, זה מזכיר לי, וגם לא צריך להביא בוץ לילדים. ראיתי פעם בארצות הברית, בסניף של טארגט, רשת שיש בה באמת הכל, הכל עד כדי שהיא מוכרת בוץ לילדים. אני חול, אני לא מדברת על חול קינטי, הילדים שלנו מאוד אוהבים את הקינטיק סנד, את החול הקינטי, לא חול קינטי, חול רגיל, היה כתוב שם, לא קינטי. פשוט בוץ אמיתי, בתוך קופסה.
שלא לומר בוצק.
כן, כן, בתוך קופסה. בתוך קופסה, וכתוב שם, זה כנראה לילדים אורבנים, להגביר את הקשר שלהם, לא רק לתינוקות שהם לא רואים, אלא לאדמה, לאמפתיה שלהם כלפי
חול.
כלפי חול, כן, ואני
לא מארץ ישראל אפילו.
חול מאמריקה, והפכתי וראיתי כמה דולרים עולה להביא לילד שלך חול אמיתי, שיגע קצת בחול.
איך שיר נולד כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי, איך שיר נולד? איך שיר נולד? כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד? כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים וזורק קוביה של קרח. לא 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 לא, שמות שהקרח יחם. לא 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 לא. בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק.
טוב, האמת היא שלמדתי מי תוכנית הלימודים של אחרים הרבה השבוע, יצא לי לעשות שיעורי בית עם הבן שלי.
הבן שלך?
הבן שלנו. אם זה הולך לפי מי שעושה איתו שיעורי בית, אז אתה יודע.
מה שנכון, נכון.
ולהצטלם לסרטים של מה שנקרא הכתרות. עוד מעט נסביר. אבל קודם כל, שיעורי הבית שקיבלנו השבוע, שממש הוכיחו לי איך אפשר להדליק ילדים על משימות, כלומר לתת להם טיפה לצאת מהמסגרת, לא אמרתי לקחת אותם ללונה פארק, לא דברים מושחתים, לא דברים יקרים, סתם בטיפה יצירתיות אפשר להגניב אותם. המורה של הבן שלנו, כיתה ד', אלחנן ספרא שמו, נתן להם שיעורי בית, לכאורה, מה, כאילו כלום, זה היה משפט. המשפט היה, תוציאו כמה שיותר מילים מהמילה ירושלים. מתוך המילה ירושלים.
ראיתי, אמנם לא בדקתי את השיעורי בית, אבל ראיתי כמה...
שהבית כולו...
כן, עסקו אצלנו בנושא הזה.
אני אפילו, לבושתי, לא יודעת באיזה מקצוע, אם זה עברית, אולי זה טבע, גיאוגרפיה על ירושלים, לא יודעת במה זה.
אולי זה עונש.
אז טוב, אז כל הכיתה נהנשה, כי כולם קיבלו משימה ויש פרסים, להוציא כמה שיותר אותיות ממילים. וזה די יצירתי ירושלים, יש בה את היוד ואת הוו, שמאוד עוזרות ל... אתה יודע, הכל...
מה, ים, יום?
ים זה גם ימי, הים שלי, וימו הים שלו, ושני יוד, וו אחד, ושין שזה עוזר, בקיצור, ריש ומם, זה ממש למד, תענוג.
זאת אומרת, רגע, ואיף, אתה לא צריך להשתמש בכולם, אחת מהאותיות, זאת אומרת, כל מילה שהיא, כן. שהיא עם יוד...
כן, ו... בקיצור, התיישבנו על המשימה, ובעזרת אחים, שכנים, חברים, בקיצור, זה נהיה ככה פרויקט, ו... וזה כיף לראות איך אתה יכול, שוב, להפוך ילדים לאקטיביים, לנלהבים. 963 מילים.
די, לשם זה הגיע?
כן, אני, אבל...
כשאני עברתי לידו זה היה, אוקיי.
טוב, זה היה לפני, אני לא רוצה להשוויץ, זה היה לפני שאני הגעתי. אני נתתי להם, אתה יודע, להתבחבש, להגיע ל-500, 600, 700, ואז באמת הגעתי לשדרג. כשאפשר גם לדבר על כפילויות, למשל המילה מול, אפשר לכתוב את הפעמיים, מם ובלמד, זה מופיע בתוך ירושלים.
כן.
כי זה גם מול מישהו, אני עומד מול, אבל זה גם מול בציווי, כן?
מה, ברית מילה
כאילו? תעשה למישהו ברית מילה, מול, מול אותו. הגענו לדברים הרבה יותר יצירתי, אם זה נשמע לך יצירתי,
אוקיי.
אז באמת הגענו להרבה, הרבה מחוזות.
גם מולך. לא, חץ סופית.
אתה רואה?
לא הבנתי את המשחק.
כף סופית, מה זה מולך? מולך אולי. בקיצור, הייתי בטוחה שבאמת...
לא, שמישהו יעביר מישהו למולך כבר.
אז זה בחף.
כן, כן, תהיתי, נו, מה לעשות?
אין בירושלים לא חץ ולא חף, אז אני לא יודעת מה. בכל מקרה, מאוד, באמת, היה ביטחון די גדול שזה המקום הראשון. אממה, כן, אבל למחרת, אחרי מתברר שירושלים, 9 קבין של מילים לקחה ירושלים, וילד אחר ניצח, כן, אני חושבת שזה אליה, אבל אני לא בטוחה, שהגיע למקום הראשון בכיתה, עם 1,000, רגע, אני רשמתי לי את זה, חכה, שנייה.
מה ההורים שלו עושים?
זהו, אני לא יודעת. מגישים תוכנית בגלי צהל אחרינו, רגע שנייה, אני בודקת. 1,026 מילים, 1,026, עם בדיקה, ועדת הבחירות המרכזית בדקה, כן, פתק, הכל נספר, זה לא פה פריימריז בליכוד, בקו. 1,026 מילים, יש גם תחת הסלוגן, המבצע הזה נערך תחת הסלוגן, אם ישכחך ירושלים, תכאב ימיני, או שמאלי, אולי את השמאלי, אבל ממש מבצע. אבל כשבננו היקר חזר, הוא אמר שהוא במקום השני, והוא חולק אותו עם עוד מישהו. אמרתי, מה, הוא גם הגיע בדיוק למספר המילים המדויק שלנו? לא, אבל הוא קיבל מקום שני על יצירתיות. הוא הביא, נגיד, 600-700 מילים בלבד, כן, במרכאות רק, אבל הוא מצא מילה יצירתית מאוד, שאף אחד אחר לא הביא. אנחנו עם המול, שול, בול, הוא מצא מילה הכי יצירתית שאפשר להוציא מתוך המילה ירושלים. והמילה היא רמי לוי. שזה... ועוד נשאר לך שין בצד, כן? שין ספר, תן לו, קבל איזה שקל, עודף. רמי לוי, ילד שבאמת, אני חושבת שמגיע לו באמת פרס, ילד שמוציא מתוך ירושלים את רמי לוי, ובאמת ראיתי פה את כמה אפשר בפשטות לגרום לילדים לפעול. זה עוד כלום, לעומת באמת האקטיביות, אפילו הייתי אומרת, אולי קצת מוגזמת. זה קורה בעיקר במוסדות הציונות הדתית, קוראים לזה הכתרה, אני רוצה רגע לפתוח, אתה יודע, לחשוף את הציבור הרחב לתופעה, בעיקר למה, שוב, איך שאני חווה אותה.
את לא מסבירה לי עכשיו מה זה הכתרה.
אני לא, תשמע, לא.
כי אני פשוט בבית ספר, את יודעת, יש את אלה שלומדים כל השנה.
מוציאים מילים מירושלים.
כן, ויש את אלה שעובדים להכתרה או להצגת פורים, לא משנה איך קוראים לזה, אבל אני בחודשי, אדר זה החודש שלי, זה החודש של התלמידים הלא טובים, אבל היצירתיים, זאת אומרת, זאת ההזדמנות שלנו בשנה להראות ש... הנה, גם אנחנו יכולים, אל תראו אותנו, אנחנו לא כאלה.
והכתרה, אף פעם לא הייתי בהכתרה, אני לא יודעת מה זה, זה הצגה בעצם, נכון?
אתה היית על המסך בהכתרה, שולחת ברכות.
נכון.
אני ראיתי איזה סרטון שקושמרו עושה נוסח אחיד, נכון? הוא כאילו אומר, תשמעו, אני לא יכול לצלם לכל ההכתרות, אז הרי אני כזה מברך את...
את כל ההכתרות באשר הן.
מי שברך כזה, זה כמו איזה רב שבאים אליו ומברך את כולם ביחד.
כן, המוכתר, דני קושמרו. אבל לא הייתי אף פעם באירוע כזה, אבל לא...
אני צריך להזמין אותך פעם.
יכול להיות, אוקיי, אולי, אני אגיד לך למה... אם, אני אגיד לך איך אני מתרשמת. מצד אחד זה אוסף ברכות של אנשים מוכרים. זה יכול להיות פוליטיקאי, זה יכול להיות שחקן, עם או בלי קשר לחג הפורים, או לאירוע, או להצגה, או להפקה, למסיבה שמרימים שם, פשוט איסוף ברכות. ובתור מי שממש עובדת בזה, אתה יודע, כלומר, בוא נדבר, אני עוד צריכה להספיק לפני שבת, עוד גם הסרטוני הכתרות, אתה צריך לצלם אותם, אתה מכיר את זה מאחורי הקלעים של המצלמה, אתה עובד בזה אולי יותר ממני, אז מצד אחד, זה כיף לראות ילדים שוב אקטיביים, אני אתן לך דוגמה לשעות, אני אפילו מראה לך את זה. ילדים בשיא הרצינות, בני נוער, בשבועות האחרונים כותבים לי ב-2 בלילה וב-5 בבוקר. ברצינות, אני קמה בבוקר מבתי ספר שונים. איי, זה דביר מישיבה תיכונית זה וזה, גמרנו עכשיו ישיבה, אפשר לקבל ברכה? עכשיו, זה מעל הזמן, הם לא שמים לב אפילו, כי הם כל כך אינטואית, הם כל כך בזה, שמי בכלל שם לב לשעון? מה זה השעון לעומת ההכתרה של דביר מדימונה? דבר נוסף מרגש ששמתי לב אליו תוך כדי, כמות היישובים ומוסדות החינוך בארץ, זה דבר נורא מרגש, באמת, לא. יישובים קטנים שלא זכרתי או לא הכרתי.
היישובים שיש בהם גם מוסדות חינוך.
כן, כן, תיכון זה, תיכון זה רשתות חינוך שלמות, הפקות, מחזורים, אתה שומע על מקומות, תברכי את מחזור קפה, וואו, כבר 25 שנה, יש לכם שם בית ספר, באמת זה מרגש, איזה יופי, אתה יודע, אתה מרגיש, וואו, ארץ ישראל פה פורחת. מצד שני, אתה רואה את ההבדל הגדול בין בנים לבנות, בדרך כלל, אם זה מוסד של בנים, אז כותבים לי ככה, היי נפתלי, הטקסט הוא פורים שמח, מחזור י' זין התותחים.
נפתלי.
ואז אחרי שנייה, סליחה, סליחה, זה הייתה הודעה לבנית, סיוון, סיוון, תעשי סיוון. זה בנים, בנות, כן, אולפנות זה כזה, שלום סיוון היקרה, עשרה ההים כאלה. יש לנו הכתרה, וממש ממש נשמח, ואם תוכלי לעשות לנו כזה, יש מצב שאת מצלמת לנו בבקשה, עם 80 לבבות וכולי. עכשיו, יש חבר'ה שעושים ברכות מאוד רגילות, כלומר, מבחינתם זה לעשות וי. הם כותבים לי לפעמים אפילו בלי להסביר. מחזור זין, זה שיבת תל אביב. בסדר, אוקיי. ומנגד, את יכולה לתת לנו טיפ לחג הפורים, הסרט הוא עם נושא. כל אחד נותן טיפ לחג הפורים. ואני אומרת להם, תשלחו...
זה לא אמור להיות מצחיק, בזמננו זה היה...
לא, יש דברים, תקשיב, הם שלחו לי דוגמאות של ציפי לבני, ולא יודעת מי, את מי הם תפסו שמה...
אבי גבאי ביחד עם ציפי לבני.
לא, זה כבר לחדשות, זה לא להכתרה, זה למעדורה. אבל כל מיני, הם היו כנראה באיזה אירוע פוליטי לפני כמה חודשים, וביקשו מאנשים לתת להם טיפ לפורים, למחזור יוד בזה וזה, או האם את יכולה לדבר באנגלית, כי כל הנושא זה שישראל התחברה לאמריקה, אתה רואה דברים נורא נורא יצירתיים, נגיד לפני שנה מישהו כתב לי בשיא הרצינות, את מוכנה בבקשה לשבת באולפן החדשות, ולקריין את השורה הבאה. היכן נמצאה לבסוף גופתו של המורה לאזרחות? עכשיו, אמרתי, חמוד, בוא, 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 יש לי קווים אדומים.
זה גדול.
חבר'ה, יש לי קווים אדומים, שקושמרו יקריין לכם את זה.
יותר גיא פלג.
כן, ובאמת יש כאן התלהבות, יצירתיות, יוזמה ואחריות, זה כיף לראות, הפקה, בימוי, אתה יודע, הלחנה, ריקודים, זה באמת באמת כיף. אבל ראיתי השבוע, ובזה אולי באמת נסיים את הפרק הזה, של... הייתי שבוע את הממש משל על, 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 על עד כמה משהו יכול להלהיב אותנו ולגרום לנו ל... אתה יודע, ממש התמסרות סי. מדובר על תלמידים בסך הכל, תיכון, כן? ועס, לימודים, יש להם כוח, אין להם כוח, תשעמם לי וזה. פגשתי קבוצה שלומדת באולפנת אישי בגבעת וושינגטון. אני אגשות שתי בנות, ואומרות לי, את יכולה לברך על ההכתרה, אני כזה, ברור, מה, הייתי נעלבת אם לא, אם לא. ואז הן אומרות לי, מחזור ממוו. ואז אחת אומרת לשנייה, לא, התבלבלת, מחזור ממזיין. ואני אומרת לה, מה נסגר? מה נסגר? אתם לא יודעות איזה מחזור אתם? הן אומרות לי, לא, אנחנו ביוד א'. אנחנו מצלמות עכשיו סרטון להכתרה שלנו בסוף שנה הבאה, ביוד ב', כשנגמור את התיכון. נצטרך סרטון, והנה, את פה, אז צלמי עכשיו. אני נפלתי, תבין, עוד, אני אומרת לרגע, שאני אבין, אני עכשיו מצלמת ברכה למסיבת פורים של שנה הבאה, אמרו לי, כן, בטח, אנחנו, שנה הבאה, עכשיו י' ב' שלנו מארגנות, אנחנו מחזור ממזיין, אנחנו נארגן שנה הבאה, אז אתם אוספות עכשיו ברכה ל-12 וחצי חודשים קדימה, עזרת השם שכולנו נחיה, נהיה, שהכל יהיה בסדר, אבל אתם בסדר? אמרו לי, בטח, מה? למה לא? אנחנו כבר חושבות על זה. אז אמרתי, רגע, אני חייבת לכתוב את השמות, קוראים להן עדי אמר, ואורטל צגאי.
בכיתה יהודה א'.
עדי אמר ואורטל צגאי. ההכתרה שלהן היא עוד יותר מ-12 חודשים, ועוד לפני פורים הזה, אני איחלתי להם פורים שמח לפורים הפה. נראה לי שבאמת, אני חושבת כבר כמה ימים, מה אפשר לקחת מזה לחיים שלנו, להתלהבות שלנו ממשימות ומהעתיד.
טוב, את מדברת על הכתרה שהוקלטה שנה קודם, מה תגידי על שיר שהוקלט לפני 5, אולי אפילו 6 שנים, ויוצא השבוע. אנחנו מכירים, וכמה פעמים שידרנו כאן, ואני מניח שעוד נשדר את פרויקט המדרשיר של עובדיה חממה, בכל שבוע הוא מוציא שיר שקשור לפרשת השבוע, והפעם, אני לא יודע אם אפשר להגיד, נמצא שיר גנוז של אישי ריבו. אישי ריבו זה הצלחה מטאורית, אבל סך הכל זמר די חדש.
זה לא ג'ון לנון פה, אתה יודע, נמצא שיר גנוז.
אבל חממה הקליט אותו לפני 5 או 6 שנים, הוא לא זכר בדיוק כמה, כשריבו עוד היה חייל בצבא, אומר, אני זוכר את הרגע הזה שנכנס החייל עם הקול המקסים, והיום אחד הזמרים הגדולים בעולם, איך הממה מכנה אותו, אחד היהודים, רגע, זה היה הגדרה ככה, אחד מגדולי הזמר היהודיים של זמננו. כן, קשה האמת היא להפריז, להגזים בהצלחה של ריבו, אבל הנה הצצה לאיך הוא שר לפני שהוא היה כוכב כל כך גדול. מילה על השיר הזה, זה המדרשיר, השיר בהשראת המדרשים של פרשת פקודי, אנחנו מסיימים את ספר שמות, מסיימים לבנות את המשכן, וחממה כתב והלחין שיר על המשכן שעדיין קיים, הרי המשכן היה משהו זמני, היה רק 40 שנה במדבר וקצת בארץ ישראל, ואחר כך נבנה בית המקדש שנחרב לצערנו, אבל בכל הפרשות הללו שאנחנו קוראים, קראנו על, ונקרא גם השבת על בניין המשכן, מדברים על מעבר לפיזי, החומרים, הכסף, הזהב, העצים, האורות תחשים, ומדברים גם על זה שהאדם צריך לבנות בתוכו משכן כזה, בתוך הלב שלו, שלו פנימה. משכן זה לא רק משהו זמני שהיה וחלף, ועל זה השיר הזה מדבר, עבודה שבלב, כך הוא נקרא השיר שאיש הריבו, אולי לא זוכר שהוא הקליט, אבל חממה זוכר, זכר ושמר, והנה, זה יוצא השבוע.
כל מה שמתוק קצר כל כך, רק לרגע ואז נעלם. ואם תבקש לאחוז ביופיו הזמני, תגלה עד כמה נפוך הוא. חלומות נשברים על סלי החופים של מציאות הבחר, ודמעות מלוכות נמלות נבלעות בגשמי הברכה. כל מה ש...
ישי ריבו, בפרויקט המקסים של עובדיה חממה, מדרשיר, שיר על כל פרשה. יש רק בעיה שבעצם יצאנו ידי חובת פרשת השבוע למאדרין, מה שנקרא. כלומר, זה, אני לא ראתם לדבר על הפרשה אחרי שישי ריבו שר עליה. זה קצת יהיה, איך צפצוף הזרזיר, איך אומרים? כי באמת הוא העביר פה מאוד יפה את התחושה הזאת של המשכן, והשבוע, אגב, מסיימים לבנות המשכן, והשבוע ספר שמות כולו מסתיים. הפרשה היא פרשת פקודי, ותחשוב איפה היינו בתחילת ספר שמות, כן? זה עם משועבד, עם עבדים, מבוזה, קטן, ככה, מפוזר במצרים, בונה פירמידות. ואיפה אנחנו היום? שלושה חודשים אחרי, אני לא רוצה להגיד מה קרה במדינה במקביל, אבל...
רגע, שלושה חודשים, זה לא ערך, אבל שלושה חודשים.
לא.
היום, בקריאה שלנו...
נכון, אבל כל שבוע התקדמנו עם ספר שמות, והשבוע העם, אחרי שהוא יצא מצרים, קיבל את התורה, ים סוף נקרא, סרט המכות, התחלנו כבר עם חטא העגל, ותיקנו, ונבנה המשכן, והשבוע זה מסתיים, הפרויקט המדהים הזה, וחזק חזק ונתחזק, מה שנקרא, הספר מסתיים, וישי ריבו הזכיר לנו באמת שהעיקר זה העבודה שבלב, במדבר וגם... גם היום.
אוקיי, אז על הפרשה דיברנו, אבל מה עם האוטובוס? עם נהג האוטובוס שלנו, שלוקח אותנו
אתה אומר, יש פרשת השבוע ויש נסיעת השבוע של יומנו של נהג האוטובוס.
והפעם כותב לנו משה ירת על הנסיעות שלו במושבים נעימים ושקטים. לא המושב של הנהג, אלא המושב, כפרים. אוך, איך הכל שם שונה, כך הוא כותב. קצב החיים איטי יותר. משהו באנרגיה של האנשים שעולים לאוטובוס, אנרגיה רכה יותר. שיחות המבוגרים במושבים האחוריים, השיחות שלהם נינוחות יותר. אתמול הייתה לי נסיעה כזאת. נחלים, רינתיה, מזור. דווקא אזורים שאני מכיר.
כן, שגדלת שם.
קצת, באזור. במושב מזור היא עלתה. עושה לי רושם שהיא בגיל של אמא שלי. למען האמת, החישובים הללו קצת מלחיצים אותי. זה מיד מזכיר לי שלמרות שאני לא מבוגר, אבל בכל זאת, אני עמוק במשבר גיל ה-40, והשעון שיהיה בריא לא עוצר. הגברת, כלומר, הקורבן התורן לסיפורים שלי, מספרת לי איך לפני 20 שנה, כשהמחירים באזור עוד היו שפויים, הם קנו כאן בית. ואופס, קרה כסף. משהו בקצב החיים שלה נהיה איטי יותר, שקט יותר. ואז קרה גם קסם הרבה יותר גדול. יש קטע כזה, היא אומרת לי, היא בכלל לא יודעת שהיא פורטת לי על הנימים הכי עדינים. יש קטע כזה כשהקצב של החיים נהיה איטי ושקט יותר, מתחילים לראות את הבריאה, את האלוקים, בתוך הדברים הפשוטים של הבריאה. קצת מחבר אותנו עם מה שפתחנו בתחילת התוכנית, עם הנחלים והמפלים. כן. אף פעם לא שמתי לב, היא אומרת, לנמלה שסוחבת גרגר חול. ואם שמתי לב, בוודאי זה לא גרם לי לעצור ולהתבונן בזה. אף פעם לא נהניתי כל כך מלראות עלה שאף ברוח ולדעת שיש לו איזה תפקיד. ועוד ועוד, היא ממשיכה ומספרת איך שהיא מצליחה לנשום עמוק בכל פעם שהיא שמה לב לפרטים הקטנים בבריאה. זה ממש חיבור לבריאה ולבורא, כך היא אומרת. והיא לא יודעת כמה המילים שלה נחוצות לי כעת, כמה אני זקוק לתזכורת שכל הבריאה כאן קשורה לבורא. היא לא יודעת שעובר על היום שבו אני בדיוק זקוק לתזכורות כאלה, לחיזוקים כאלה. כשהיא מסיימת, אני מספר לה שלפני כמה שנים התעוררתי על החיים. הלכתי להתבונן פנימה. וזה ממש מעניין, כי כשמתבוננים פנימה ומתחילים להתעסק עם העולם הפנימי שלנו, משהו בציניות כלפי העולם, החומות שסביב הלב, משהו שמתחיל להתמוסס. לפחות אצלי זה השפיע גם על המבט וההתבוננות של הדברים הפשוטים בבריאה. ממש הבנתי על מה היא מדברת. אתה יודע, היא ממשיכה? לפני כמה שנים בודדות, התחבורה הציבורית כאן במושב התנהלה אחרת. היו נהגים קבועים, כל נושאי האוטובוס הכירו אותם, הם היו כמו אנשים מהמושב. הם היו חלק. והיית צריך לראות, היא מספרת. בתחנה אחת היה עולה מישהו עם כוס קפה חם, שהוא הכין הרגע לנהג.
Hey.
בתחנה השנייה, הייתה עולה מישהי עם עוגה שהיא הפתעה הבוקר, וחלק היא שמרה לנהג. זה כבר חלק שאני ממש מתרגש בו, כותב משה ירת, נהג האוטובוס. האנושיות הפשוטה הזאת ממיסה. קצת לפני שהיא יורדת מהאוטובוס, היא מספרת לי שבהכשרה היא בכלל עורכת דין, והיא עדיין שומרת על החברות שלה בלשכת עורכי הדין, אבל מבחירה היא לא עוסקת בזה. למדתי את שני התארים שלי באוניברסיטת תל אביב, היא מספרת, ונשארתי לעבוד בתפקיד מנהלתי באוניברסיטה. נשארו לי שם קשרים עם כל מיני, ואהבתי להיכנס מפעם לפעם להרצאות מעניינות. אז אפרופו מה שדיברנו, היא ממשיכה, הייתי בהרצאה האחרונה של עורך הדין יעקב ויינרוט, שנפטר לפני כמה חודשים, והיא מצטטת לי כמה משפטים מאותה הרצאה האחרונה, ואני הרי זוכר, אומר משה ירת, כמעט בעל פה את המשפטים האחרונים שאמר ויינרוט בהרצאה האחרונה שלו, והנה הם. כל אחד ואחד מאיתנו שמע ולו פעם אחת בחייו את המציאות כשירה. המציאות שרה לנו בהיפתח כותר של פרח, בפכפוך המים של הנחל, בשחר העולה כמעה כמעה, בזערורי השמש השוקעת, באבשת העלים, בדממת המדבר, בקולות מים רבים אדירים משברי ים, בצחוק של ילד, בדמיון של תינוק, ברדת השלג הראשון, בפסגת האר ובענוותנות הגבעה, בתהום רבה ובציוץ הציפורים. כך אמר ויינרוט בהרצאה האחרונה, וכך היא ציטטה לו, אותה נוסעת כפרית, לירת שידע כבר את הטקסט הזה בעל פה, והוא מסיים, אני מודה לך אלוקים, שבדיוק היום שלחת אותה אליי לאוטובוס. תודה שהזכרת לי את המחשבות האלה, ותודה לכם שנסעתם איתי עד כאן, משה ירת.
ותודה לכם שנסעתם איתנו עד כאן. תודה למוטי זדה, הטכנאי, תודה לאגר...
קרני.
נכון, וליואב אונגר.
כן.
האורחים, כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע, strudel@gmail.com, סוף שבוע בג'ימל, חודש טוב, חודש אדר, ושבת שלום.
שבת שלום.
סוף שבוע זוגי, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר. צהל, הורידו את יישומון גלץ וגלגלץ. טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשיוצאים מהחדר, מחבים את האור ולא משאירים מכשירי חשמל פועלים שלא לצורך. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. האיש המבוגר הזה שעומד במעבר החצייה, אילו הוא היה סבא שלך, לא היית עוצרת לו? כמעט מחצית מהולכי הרגל שנהרגו בתאונת דרכים היו אזרחים ותיקים. אילו היינו מתייחסים אליהם כאל בני משפחה, זה לא היה קורה.
אז בואו ניתן להם זכות קדימה ונגן עליהם במעברי החצייה, כי כולנו נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
אדיו קרידה, מפגש מיוחד בין יסמין לוי לתזמורת ירושלים מזרח ומערב. שירי הלדינו היפים בעיבודים חדשים בניצוחו של תום כהן. שלישי, 8:30 בערב בתיאטרון חולון ובשידור חי בגלי צהל.
יום האישה בגלי צהל, מקדישים את סוף השבוע לנשים. עדי קיסר על נשים כותבות, אחינועם בר במסע בעקבות לאה גולדברג, שרה בלאו עם נשות הכותל ועוד. חוגגים את יום האישה במשך כל סוף השבוע ובכל זמן שתרצו ביישומון גלי צהל.
מה שקרה השבוע בבחירות?
הבחירה המאוד ברורה של הציבור היום בין ביבי לבין טיבי. זה המצב.
כל אלה שצוללים בסקרים באיזושהי סיבה ומתחילים להמציא כל מיני סיפורים של אלה הלכו עם טיבי ואלה הלכו עם כהנה, הכל לא נכון.
אני בכלל לא בטוח שהעליון מיישר. הרי אני אזרח סוג א' במדינת ישראל, והמצביעים שלי הם לא ראויים שישמיעו את כולם.
הם כהניסטים נפתלו בעבר ולא רואה שיפסלו בהווה.
אנחנו לא מופתעים. הביזיון הזה, כל מערכת הבחירות, אנחנו עוברים אותו. בסופו של דבר בג"ץ פוסל את ההחלטות הפוליטיות הפופוליסטיות של ועדת הבחירות.
בחירות 2019, בוחרים גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, עודה הקורן ונתן.